שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב, בצלאל.
מה נשמע?
מה יש לומר? אתה שומע את אלדד יניב, מה שהוא אמר אתמול בפטריוטים בערוץ 14.
חושבה לי שמאזיננו לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
לא, הם יודעים. דידיה מאיר שידר את זה לדעתי לפני כמה דקות.
אני גם משמיע את זה, אוקיי, לא פספסתי.
לא, קודם כל תשמיע את זה אם אתה רוצה, אבל האדמה רועדת והיא לא רועדת. כלומר, הוא אמר שם דברים שבמדינת ישראל, בזמנים אחרים, האדמה עכשיו הייתה רועדת. כלומר, כולם פה היו אומרים, צריך להקים פה ועדת חקירה ממלכתית, או בעצם לפתוח בחקירה נגד היועץ המשפטי לממשלה הקודם, נגד המפכ"ל הקודם, וכל אלו. אבל אתה יודע, לא יקרה כלום. אהוד ברק אמר מה שאמר, עבר ככה. בינתיים חברי כנסת, הבנתי, מבקשים שהיועצת המשפטית לממשלה תורה על פתיחה בחקירה של אהוד ברק. כן, על מרי אזרחי. אתמול דיברנו על זה בפתיח של התוכנית. ואלדד יניב אומר את מה שהוא אומר אתמול, אתה יודע, מכלי ראשון, לא איזה כלי שני שלישי.
אני רוצה שנשמיע את זה, אני רוצה לומר על זה משהו. הוא אמר את זה אתמול בערוץ 14, דיברנו אגב אתמול על ערוץ 14, וההתכתבויות של ראשי המחאה, ברק, אולמרט, חלוץ, כל החבורה הזו. אתמול אגב פרסמו ב-14 עוד כמה פרטים מאותה התכתבות באותה קבוצה פנימית וסודית של ראשי המרי האזרחי. אבל אגב, לא מזמינים אותם לחקירה כי הם אנשים אחרים, מזמנים אחרים.
בסדר, זה הבנתי. כן. אני אבל לא יודעת.
אני רוצה להתייחס לאלדד יניב. בבקשה. ואני אומר שהוא איש שמאל, צריך לומר את זה. הוא איש שמאל, הוא גם היה מראשי המחאה נגד נתניהו בסיבוב הקודם. וחשוב אגב לומר את המשפט הזה, כי תכף גם נשמע אותו וגם אני אסביר משהו על מה שהוא עבר. ואתמול הוא, אני חושב שהוא הטיל איזושהי פצצה פוליטית שלא קיבלה שום חשיפה בשום כלי תקשורת שאיננו, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כן, תקשורת השמאל, תקשורת האופוזיציה, שלא קיבל שום חשיפה מסיבה מאוד פשוטה.
זה לא קיבל חשיפה בתקשורת שאינה מכונה תקשורת ביביסטית. ככה תגיד.
לא, למה אתה מעליב?
אני אגיד לך. כי הם אומרים על כל מי שמגן על נתניהו, לא משנה שאני ואתה יכולים לשבת פה כל בוקר ולבקר את נתניהו על הסיפור ביוקר המחיה ובנושא הביטחון, אבל רק תדבר בעד נתניהו, הופכים אותך לביביסט. משהו לא נורמלי מה שנהיה כאן, כן? נו, תקשיב.
אז הנה, אלדד יניב, אתמול מגלה פרט מאוד 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 דרמטי מתקופת החקירות נגד נתניהו.
אנחנו היינו מתודרכים באופן קבוע על ידי בכירי החוקרים במשטרת ישראל.
מי?
לא רק עיתונאים.
מי? למה לא לחשוף את השמות של האנשים שתדרכו אתכם?
אני אחשוף את השמות. אני לא רק אחשוף אותם, אני גם אחשוף אותם באופן כזה שאף אחד לא יוכל להכחיש את זה. אנחנו תודרכנו בזמן אמת איך נראים התיקים, עם מי הולכים לסגור עדי מדינה, ומה יש בתיקים? זה לא קו הספקה.
בתור מה תדרכו? רגע, מעניין אותי. בתור מה תדרכו?
טובה.
מה היה התפקיד?
אני עונה לך, אמרתי, לא תדרכו רק עיתונאים, תדרכו גם פעילים בולטים במכניה. הם רצו לגייס אותנו כדי לעשות פה שינוי פוליטי במדינה.
הפיכה.
אותי זה שרת, כי אני האמנתי שמה שהם אומרים לי זה נכון. אני נלחם על השחיתות מ-2010, ואם מסבירים לי החוקרים הכי בכירים במשטרת ישראל, על קו הספקה שיש נגד נתניהו, על קבלות, על חשבוניות, על הטעיית רגולציה במיליארד 800 מיליון, אני מאמין לדברים האלה. כשתתי ניצבים במשטרה מתדרכים, מדריכים אותי, אני מאמין לדבר הזה. אני חושב שגם אתה היית מאמין לזה, אם זה היה מהצד השני. ההיסטוריה שלי ידועה. אני לא משאיר אצלי מידע. בדיוק כמו שאני חשפתי את הכל בעבר, אני אחשוף את זה גם בהווה. אמתן קצת בסבלנות, נגדי לא מגישים
פרופה
ולא במקרה, כי כשאני חושף את זה, האדמה רועדת.
רק אני מבקש...
טוב, אז זה אלדד יניב אתמול, ואני רוצה לומר עליו משהו. אמרתי שהוא היה איש שמאל, וכמובן זה לא מילת גנאי, מותר להיות איש שמאל, אבל בחודשים האחרונים הוא עובר איזשהו תהליך מאוד מעניין מאיש שמאל שנלחם נגד נתניהו בכל מיני דרכים. הוא עבר צד, הוא קלט בבחירות האחרונות שהמחנה הדמוקרטי או הכאילו דמוקרטי שהוא היה חלק ממנו הוא מחנה ממש ממש לא דמוקרטי, וכשהוכרזו התוצאות של הבחירות, אי שם בחודש חשבן, הוא מיד אמר, העם אמר את דברו, והבין שהעם נגדו, נגד המחנה שלו, נגד מה שהוא ייצג או מייצג, שבעצם רוב העם אמר, אנחנו רוצים את נתניהו כראש ממשלה, ומאז אני חושב שהוא עבר תהליך התפקחות מאוד מעניין ומרתק, אני חושב שבדמי לי, בתחילת הדרך עוד הקצתי אותו אחרי הבחירות, פה ושם, בכל מיני ציוצים, ולקח לי זמן להבין שעבר עליו משהו, יהיו כאלה שיגידו אפילו לטובה. ואתמול, באמירה שלו בערוץ 14 על בחירי המשטרה שתדרכו אותו ואת חבריו, בסיפורים מחדרי החקירות כדי להפיל את נתניהו, אני חושב שהוא עשה עוד צעד בהתפכחות הזו, וגם מצד שני מראה לנו מי הם בחירי המשטרה והפרקליטות, שכל מטרתם הייתה, ואני חושב שגם עודנה, אחת בלבד, להפיל את ממשלת הימין, להפיל את נתניהו באופן אישי,
לרדוף.
חד וחלק, חד וחלק, אבל עוד משהו, היום כשאנחנו רואים את התוצאות של איך נראית המשטרה והמשילות וכל זה, אני חושב שמכיוון שאנשים האלה שם היו עסוקים בשטויות האלה של חקירות נתניהו, זה הפך להיות משטרה למשטרת, לא משטרת ישראל, אלא משטרת נגד נתניהו, והתוצאות היום נראות בהתאם. ובכל מקרה, אני חוזר לאלדד יניב, הוא אחד המתפכחים, הוא לא היחיד, יש רבים שהיו גם, שהתפכחו כבר בעבר, ואני חושב שיש עכשיו גם אותה תהליך של התפכחות להרבה מאוד אנשים. אני חושב שיש עוד אחד שעושה עכשיו תהליך התפכחות.
מי?
לא יודע איך קוראים לו, אני לא יודע מה השם שלו, אבל זה שהדליף לערוץ 14 את ההתכתבויות של ראשי המרי האזרחי, כנראה גם מבין באיזה צד לא נכון הוא נמצא.
טוב, אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה. אתמול, אחרי מה שאומר אלדד יניב, אתה מקבל חותמת נוספת על הרדיפה שרוטפים ורטפו, והמשיכו כנראה לרדוף את בנימין נתניהו, מסיבה מאוד פשוטה. נתניהו מעורר סביבו, אתה יודע, בסוף הוא איש שהצליח. הוא הצליח להיות ראש ממשלה הכי ארוך בכל תולדות ישראל. יש לו תמיכה מפעם לפעם, מבחירות לבחירות. אז הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז זה מה שאנחנו רואים על נתניהו. וכשאתה אומר את זה, אז אומרים לך שוב, אמרתי את זה מקודם, אומרים עליך שאתה ביביסט. אז כן, אני ובצלאל מבקרים בוקר בוקר את נתניהו, מעבירים עליו ביקורת. אומרים כמה זה חלש הסיפור הזה של יוקר המחיה שהוא הבטיח ולא טיפל, כמה הוא הבטיח לטפל בביטחון והוא לא טיפל, ואפשר להעביר ביקורת כל הזמן, אבל צריך לומר גם את האמת, נתניהו נרדף, וזה מה שמצטער כאן. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נרדף אחר, שעשו לו עוול, וככל הנראה זה יגיע לפתרון בימים הקרובים, אני מאוד מקווה שזה יגיע לפתרון בימים הקרובים.
צריך לומר את זה, אתה מקווה, אני עוד לא רואה את זה, אבל אוקיי.
אנחנו מדברים על אריה דרי, על הרב אריה דרי, יושב ראש ש"ס, שצריך להזכיר לציבור, לולא אריה דרי, אין גוש אמוני, אין גוש ימין, ואין ממשלת 64, ואין ממשלת ימין. הוא האדריכל של זה, הוא ליקד אותם, הוא גרם לזה שלא יהיה מרד בנתניהו, הוא גרם לזה שכל גוש האמוני יתייצב מאחורי בנימין נתניהו, זה אריה דרי. בא בית המשפט העליון, עשה לו עוול בתחילת הכהונה של הממשלה הזו, ואמר פשוט שהוא לא יכול להיות שר בממשלה. או אז התחיל העניין של הרפורמה להתגלגל, הגיעו לבית הנשיא. מסתבר, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, כי בינתיים אף אחד מחברי צוות המסע ומתן לא דיבר על זה אצלנו כאן בשידור, דיברו במקומות אחרים, גם לא בשמם, שכנראה ההסכמות, חלק מהריכוך של הרפורמה או ביטול של הרפורמה, יאפשרו את חזרתו של הרב אריה דרי לשולחן הממשלה. אז א', אנחנו מייחלים ומקווים שאריה דרי יחזור לשולחן הממשלה וכמה שיותר מהר, ושהעוול שנעשה ל-400,000 מצביעי ש"ס, יתוקן ויתוקן בהקדם. אנחנו לא נניח לזה אפילו לא לרגע אחד, ואני אמרתי את זה אז ואני אומר את זה גם היום. אם יש צדק בעולם הזה, בעולם הפוליטי, אריה דרי, הרב אריה דרי צריך לחזור להיות שר וכמה שיותר מהר. אנחנו לא מנזר השתקנים, מה שנקרא, שחברי הכנסת בש"ס, רגע, שחברי הכנסת בש"ס שפחות מדברים על זה, כי כל אחד כבר יושב במשרד שלו. לא, אנחנו, אני לא מחויב לאף אחד, אבל אני אומר את זה כאן בשידור, התחושה היא קשה מאוד, ואנחנו מחכים שאריה דרי יחזור להיות שר. אחד.
תן לי להעיר הערה.
כן.
אנחנו מדברים על עילת הסבירות, שאם היא תשונה, ניתן יהיה למנות לכאורה את אריה דרי לשר מחדש. אני רק שואל, הוא נפסל בבגץ האחרון גם על סיבת ההשתק, השתק השיפוטי. השאלה איך זה מתחבר עם זה?
אז כאן אני רוצה להגיד לך משהו
שאני לא יודע תשובה עליה.
אוקיי, אני רק רוצה להגיד לך משהו. תראה, אני לא משפטן, אני רק פוחד וחושש שבסוף בסוף, הרי שנינו יודעים, אין רפורמה. אין, לא תהיה רפורמה.
לא, אני יודע כן... משהו אחר, שמה שלא יעשו, בית המשפט תמיד ימצא את הדרכים לשים
אז רגליים. אז אני אדבר בשמי כרגע. אני חושב שלא תהיה רפורמה ואין רפורמה, וזה סתם בלוף אחד גדול. נתניהו מבלף על כולכם עכשיו. אין רפורמה, לא תהיה רפורמה. הייתה כוונה לעשות רפורמה, הבינו את מגבלות הכוח, ירדו מהעניין. אני רק חושש שגם לא תהיה רפורמה, וגם בסופו של דבר, אחרי שהגיעו להסכמות בבית הנשיא, שיאפשרו את החזרה של הרב אריה דרעי לשולחן הממשלה, שגם את זה בגץ איכשהו ימצא את הדרך לפסול, מה שנקרא, אכלו את הדגים המסריחים, וגם גורשו מהעיר. ואם גם זה יקרה, כלומר, גם אחרי הסכמה בבית הנשיא, הרב אריה דרעי לא יוכל לחזור לשולחן הממשלה, אז אני חושב שכולם פה הפסידו מהסיפור הזה. כל חי תמיד איתי.